למדנו בשיעור שעבר על המושג סיפור מפוצל, נכון? הבאנו דוגמה על הסיפור על המועדים ביהושע, סיפור ליאוב, כן? זה הסיפור שלנו כמובן. הסיפור שלנו יותר מורתב מפרק י"ג פסוק א', הסברנו כבר מדוע הקטע הקודם, חטות ירבעם, הוא לא שייך לסיפור שלנו, אבל תשמעו בוודאי, ועל זה הקדמה נחוצה שבלעדי הסיפור שלנו לא מובן. מי"ג פסוק א', עד איזה פסוק? עד ל"ב, נכון. מדוע עד ל"ב? שני הפסוקים שבאים אחר כך הם בעצם שייכים לקטע קישור לסיפור הבא. אחר הדבר הזה לשב ירבעם פסוק י"ג מדרכו הרעה, וישוב ויעש מקצות עם כהני במות, וחפץ כמלא גדול ויהי כהני במות, וחזרה על אותם דברים שקראנו קודם. ואם הדבר הזה לחטאת בית ירבעם, חטאת ירבעם לחטאת י"ג, ממש מילה כזאת פוגשנו קודם בקטע המקדים. ואם הדבר הזה פסוק הסט לאל, בפרק י"ט, ואם הדבר הזה לחטא, זו אותה לשון, אותה אשמה, ומה שמוסיף לנו קטע הקישור הזה, הוא להכריחים ולהשמיד מעל פני האדמה, זה רוצה לרמוז לנבואה של אחיה השילוני, אשר תבוא בפרק י"ד. כלומר, זה מין קטע קישור בין שני הסיפורים שחוזר על חטאת ירבעם, אז זה החלק הראשון של הסיפור. מה החלק השני שלו? מלכים בפרק כ"ג, מפסוק כ"ז, קראנו את זה, עד... לא, לא חשבתי שלהגיד, זה יותר מלכים. יותר. עד כה? עד כה? עד כה? זה שישה פסוקים. כלומר, סך הכל, שני חלקי הסיפור המפוצל, זה החלק העיקרי, זה 32 פסוקים, כן? והחלק החלק הקצר יותר, המאוחר, זה שישה פסוקים, סך הכל זה 38 פסוקים. כל ניתוח של המבנה של המילים המנחות חייב להתחשב במה שאנחנו אומרים. אי אפשר לנתח את הסיפור הזה בלי לתפוס את השלמות האורגנית שלו לפני שהוא פוצל. והשלמות האורגנית שלו זה לפני החלקים יחד לראות כשלם. ואז לעשות חשבונות. אנחנו עוד לא בשלב החשבונות. השלב הבא שלנו בלימוד הסיפור זה עמידה על בעיות המיוחדות שלו, סיפור נפלא ביותר, נפלא. במה שונה הסיפור הזה, כפי שכבר אמרנו אולי, מהסיפור הבא, שני סיפורים שנובעים מחטאת ירבעם. חטאת ירבעם, בלשון מודרנית, איך קראנו את זה? איך? הרפורמה הזאת של ירבעם. במה שונים, במה נגדלים שני הסיפורים, זה של י"ג, אה? אמרנו את זה. אחד מתנהל לעתיד רחוק הרבה הרבה אחרי שירבעם הסתלק מהמלוכה, לא ייזכר עוד מאות שנים. ואחד נוגע לגורלו האישי של ירבעם ולגורל בית ממלכתו, שזה נוגע לטווח כמעט מיידי, אפילו מיידי. מה קורה בסיפור בפרק י"ד שהוא ממש מיידי? הבן של ירבעם. כך מתחילה כבר הפורענות. אחר כך עוד שנות דור, עוד 20 שנה, גם הבן השני שלו ירצח וכל השושלת שלו תושמד. זה בטווח נראה לעין. לעומת זאת, הסיפור בפרק י"ג, שמי שאלוהים שדן יהודה, הוא נותן נבואה לעתיד רחוק מאוד, שאנחנו יודעים שהוא למעלה מ-300 שנה. אומנם, הוא לא נוקב בתאריך, הוא לא אומר זה יקרה בעוד 300 שנה,
ובכל זאת, השומעים מאל יכולים לדעת שלא מדובר במשהו קרוב. מאיפה הם יכולים לדעת שמדובר במשהו רחוק? הנה בן נולד מלבד יושיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקריבים עליך ועצמות אדם מכל כל.
אז הנה בן יכול להיות שהבן הזה יוולד
עוד חודש, ואז יכול להיות שהנבואה הזאת גם היא בטווח של שנים בודדות. באופן עקרוני יכול להיוולד מחר בן במלכות בית דוד, שמו יהיה יושיהו, הוא יגדל, תוך 20 שנה יהיה מלך בעצמו, ועוד 20 שנה הוא יעשה את הדברים האלה. זה לא נקרא. זה בדור הזה. מאיפה בנבואה המוכה שמדובר פה באיזה עתיד רחוק, באיזה... אי אפשר לדעת שהוא כמה. מה? לא, סימן. התוכן, התוכן עצמה של הנבואה מריגה אותה. זה אומנם לא הוכחה מתמטית מה שאני הולך לומר, כן. זה נכון, אני מדבר על זה של רפואות עצמות אדם, כלומר, עצמות הכהנים, כלומר, שאלה שעובדים עכשיו במפגעה, כבר לא יהיו בין החיים. נכון, עוד. כלומר, הוא פונה, אתה צודק, יש כאן שני דברים, מזבח ומזבח, הוא פונה למזבח ולא לבני אדם, והפורענות שהוא מדבר עליה זה על שריפת עצמות העובדים, כלומר, אחרי שהם כבר היו בטבעיהם, מי יודע כמה זמן. מה עוד? מה עוד מוכיח שלא מדובר כאן בדבר שהולך לקרות בטווח היסטורי נראה לעין? יש לי שאלה פשוטה מאוד. איך מלך מבית דוד, מירושלים, יעשה מעשים כאלה בממלכת ישראל? מערכות פוליטיות יכולות לקרוס מהר מאוד, אבל בכל אופן אנחנו נמצאים הרי רק בתחילתה של ממלכת ישראל וחבטה בעולם הרצוי. עכשיו, כדי שדבר כזה יקרה, צריך אחת משתיים. או שמלך יהודה ישתלט על כל מלכות ישראל מחדש, או, כמו שבאמת הראה, מה? שממלכת ישראל לא תהיה יותר. ואז יאפשר למלך יהודה לעזור את הכל. אין מפריע. או שיחזרו להתאחד תחת שלטון מלך יהודה, כלומר יחזור האחדות, או שממלכת ישראל כבר לא תתקיים מסיבה זו או אחרת. זה נכון ש... אלה דברים שיכולים לקרות אוטוטו, אבל אין שום ניצנים עכשיו, להפך, הכל צעיר, הכל רענן, פירוד הממלכות הרע זה אתה, בראש הממלכה עומד מלך צעיר ודינמי בשם ירובעם, רחבעם השלים עם הפירוד, ולא רואים שום, לא מריחים שום ניצנים לשינויים היסטוריים כל כך מפליגים, שמה? שמלך יהודה יוכל לבוא, שהוא לא נולד, כן? יוכל לבוא, ולפעול בחופשיות בממלכת ישראל. ושזה צריכים לחול שינויים היסטוריים. שינויים היסטוריים לא, שלא רואים שום ניצנים להם ברגע זה. אתה צודק, שינויים היסטוריים גדולים יכולים לחול לפי את הפצור. זה נכון. זה 50 שנה זה כבר זמן, אבל... בקיצור, מה שאני רוצה לטעון, שמעצם הצורה שבה שהנבואה הזאת מנוסחת, ברור שלא מדובר על דבר שהולך לקרות אוטוטו. לא מדובר על פורענות מיידית, משום שהפורענות הזאת תתקיים. אם נחול כמה תנאים שאתה מצוות את כולם, אז אתה רואה שבאמת מדובר על עתיד רחוק, אף פי עתיד רחוק לא כתוב כמה. על, צריך להיוולד בין... בבית דוד יושיהו. הדור הזה, מה איתו? ימות. כי הפנייה, הקורבנות מדברת על עצמו, הכהנים הנוכחיים, כלומר, הדור הנוכחי כבר ימות, הוא לא יהיה בפני החיים. ג' מה עוד אמרנו? אדם צריך להיוולד בן דוד יאשיהו, לא, כמובן. הדור הנוכחי ימות. ג' ממלכת ישראל לא תתקיים מסיבה זו או אחרת, או בגלל שהיא תחזור להיות תחת שלטונו של בן דוד, או שהיא תתפרק ותיעלם מזה. מלכת ישראל לא תתקיים. כשאתה מצרף את כל הדברים האלה, אתה אומר, שמע, זה לא רואים את זה, זה לא מדובר על טווח נראה לעין. מדובר על איזה עתיד רחוק שקשה לדעת כמה הוא רחוק, אבל עתיד רחוק. עכשיו אנחנו שואלים, אז למה באמת זה משהו בחוץ שולח מזרח תורנות? מה? לא, אני שאלתי שאלה מבחינת הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להביא לפעולות על בית אל. אני חושב שזה לא לגיטימי מה שקורה לבית אל. שיביא את הפורנות הזאת ופורנות הזאת פנייה. מחר. לא בשחת חודש, אני יודע. למה הוא נותן פה נבואת פורנות שמתוכה ניכר שהיא לעתיד רחוק, מתוך כל הדברים האלה? בסדר, אבל כשאתה מביא אותה, מביא, שבו, אם לא תחזור בכם, מחר, עוד חודש, עוד שנה, תבוא לכם פורנות. ולא, אם אתם לא חוזרים בכם, אז בעוד 300 שנה או בעוד 200 שנה תבוא פורנות. למה זה משהו כולו מאיים בפורנות קרובה? תראו את זה בולט מאוד על רקע הפרק הבא. אגב, אחיה שלנו רוצה לומר שתבוא פורנות על בטח אב, אז הוא לא תדבר עליו, אז הוא אומר, את רק חוזרת הביתה אומר לאשת יורם, הבן הראשון ימות. יעלה הבן השני לשלטון, יהרגו אותו, יזהרו את כל בית אחר. כאן דברים שאפשר לראות אותם, בעין. וכל עוד מדברים על איזה עתיד, הנה בן נולד לבן דוד יאשיהו שמו, וזבח עליך כהני במות, ועצמות אדם יתפוסו עליך, מה זה? למה כל כך רחוק? נו תגידו.
ורק אז אפשר יהיה להעניש עליו.
חלק מזה זה בגלל שאולי באמת לא יגיע להם,
אז אם לא יגיע להם, האם החטא הוא כל כך דל וכל כך, אז למה עכשיו שולחים כבר נבואה כל כך
חמורה?
ולמה את ירובעם? הרי את ירובעם, הנבואה מנבא שהוא יבואר מן הארץ, בגלל אותו חטא עצמו. לא מצפים לזה שירובעם ימלוך ארבעה, בית רובם ימלוך כמה דורות, ואז הוא אומר, טוב, עכשיו קדשת את הפצעה. תראה, ברגע שהוא עשה את הרפורמה הדתית, הוא אומר, לא, קיבלת את הזכות. מה? אז אני גם אומר, אם החטא עדיין לא מספיק חמור, אתה אומר, החטא נראה די חמור, יש, מה אתה אומר?
אנחנו יודעים שכרגע אנשים בקטע,
זה זאת התשובה. המצב הנוכחי הוא לא מצב שנוצר שלא ברצות השם. השם רצה את המצב הנוכחי. כלומר, כמעט הגיוני, זה לא שבחור נצטר פגורים, פגיש וסודן, בין שתי ברירות, לא טובות. הוא לא תכנן שזה מה שיקרה. הוא תכנן, הקדוש ברוך הוא נצטר. פיוג הממלכות, הקמת שתי ממלכות, העמדת ירובעם בראש ממלכה אחת, רחבעם ימשיך לתוך הממלכה קטנה ומצומקת, כעונש לבית דוד, כעונש לבית שלמה, וזה התובנה האלוקית נכון לעכשיו. בא ירובעם, שיבש את התוכנית האלוקית הטובה. מה היא טובה? במה היא הייתה טובה חוץ מאשר לפלג את הממלכות של עצמה? מה עוד? מה היה בתוכנית עוד? שיהיה קשר ביניהם, שמבחינה דתית הן יהיו מאוחדות סביב בית המקדש, שלא תהיה איבה ביניהם, לא תהיה מלחמת אחים ביניהם, באמת כשעמדה לקרות מלחמת אחים, אתם לא שוכרים שולח נביא בשם, שמע היה, הוא מונע את מלחמת האחים הזאת. פאי רובן טרף את הקלפים, זה מוכרחים להודות שזה לא היה בלתי צפוי. היא עשתה הזאת.
ביטל את האחדות הדתית של הממלכה, הקים מרכזים דתיים חדשים, פולחן חדש, רפורמה דתית, חטאים נוראים ואיומים. עכשיו אתה ראש אומר, זה רע מאוד. אז מה נעשה? נחזיר את כל הארץ לידי בית דוד? אז זה לא מגיע לאיזה רחבעם עולה לבניו. יש משהו כזה. כלומר, יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש, אבל מסיבות שאינן קשורות בעניין עצמו, נאלץ להתאפק מלהעניש. זה לא המקרה היחיד בתנ"ך. שעונש ראוי לא ניתן מפני שיקולים חיצוניים. התורה מלאה בזה, כן? הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את עם ישראל על חטא העגל ועל חטא המרגלים. במי? מה? דובר מלך חדש. אה, אתה צודק, זה קרה בשביל. זה הנושא שאתם קבע. מסירים את בית ירובעם, עולה מלך חדש. אבל זה לא... זה ברור. אם העונש הזה הוא עונש... העונש הזה הוא בוודאי עונש על זמן. אם יקום מלך חדש שישנה את פולחן ביתנו, הנבואה הזאת, בגלל הוא מוטלת כמו כל נבואת פורענות, כי אם אדם חזר בתשובה או אם עם חזר בתשובה, נבואת הפורענות בטלה. הכוונה הזאת, זה החזות שהנבואה חוזה לבית אל, אם לא, מלך ישראל לא תחזור בה מפולחן ירובעם. לגבי ירובעם, מורידים אותו תוך זמן קצר. בית ירובעם יישמן, יעלה בית ממלכה חדש.
יאו, יש לנו...
פחות מ-100 שנה, אבל קרוב ל-100 שנה. כ-100 שנה. למה? למה לא עבדה בחזקיהו אחרי גלות יצר בשבטים? התשובה היא כי מי ששלט בשטח, בדרך כלל אין ואקום. מי שלט בבית אל ובשומרון ובכל הערים? מי? אשור, זאת הייתה פחווה אשורית. מלכי יהודה לא היה להם מה לחפש שם. ועוד לעשות מעשים כאלה. מה קרה בזמן יאשיהו? בזמן יאשיהו נוצר באמת מצב יוצא דופן. והמצב יוצא דופן הוא שלא, שהצטרר ואקום בארץ ישראל מבחינת השלטון האימפריאלי. שום אימפריה, אשור התמוטטה, בבל עדיין לא עלתה על הבמה, ונוצר חלון הזדמנויות של כמה שנים להשליט את שלטון מלכות בית דוד, בני יאשיהו, על כל ארץ ישראל. ויאשיהו באמת משתלט על כל ארץ ישראל. מבחינת הגבולות, יאשיהו הולך כמו בימי דוד, על כל שטחה של הארץ. מי שרים למשמעתו? האם הארץ הייתה ריקה? התשובה היא לא, הארץ לא הייתה ריקה. זו טעות לחשוב שבגלות עשרת השבטים רוקנו את הארץ מכל עשרת השבטים ולא נשארו יותר יהודים. זה לא נכון. הרי היה שזה לא נכון. אני עוד מהסיפור את יאשיהו. הרי שיאשיהו מסתובב בארץ ויש לו את הארץ. אז חז"ל אומרים במקום אחד שיאשיהו החזיר את גולי עשרת השבטים, שלח ירמיהו להיות שליח עלייה והחזיר את גולי עשרת השבטים לארץ, את חלקם. זאת אגדה, אין לנו ראיות לזה מהמקרא עצמו. הדבר היותר פשוט להגיד, שהטלית שהרגילה מלחישור הייתה רק במקום אחד. שם הוא באמת החליט בין התושבים. וזה רק מאזור אחד במקום במולד ישראל, וזה שומרון, איזה שומרון. שם באמת, זאת הייתה עיר הבירה, קיבלו את כל התושבים, ולא רק קיבלו, אלא נתן למחר שוב, החליפו את התושבים והגיעו במקומם את הקוטים והעמים וכל עובדי עבודה נורא מפלינותן ומספרוויים ומכל המקומות, ואלה היו אחר כך שרי יהודה. אני רוצה להעיר פה בגלל שהגענו לנקודה הזאת, להעיר פה על דבר מאוד חשוב. כשאנחנו קוראים את סיפורי שיבת ציון, את דבר נחמיה, אז נראה לנו שבארץ ישראל בתקופת שיבת ציון, כלומר בראשית התקופה הפרסית, או בתחילת הממשלה של התקופה הפרסית, יש בארץ ישראל שני גורמי אוכלוסייה. היהודים ששבו מבבל, והשומרונים שמקנאים בהם ומתחרים בהם ועושים להם צורך. זה מה שספר עזרא נותן. עכשיו, היהודים האלה ששבו לציון, איפה הם מתיישבים? אז אמרתי, כבר דיברנו על זה, כשאני אומר משהו שכבר חזרתי, אבל כבר יותר מכירו לי. בקיצור, מה שמבחינה השורה התחתונה מכל זה, שהיו יהודים, ואיפה אנחנו נוצרים אותם? מה? בתקופת השבטים. זה דבר מאוד חשוב לזכור. על כל שרידי עשרת השבטים האלה, שעדיין נמצאים בארץ ולא בלו, מולך יאשיהו. על כולם. ואז הוא יכול לפעול בחופשיות, כדי להחזיר אותם לדת אבותיהם, לבער את הבמות, לבער את העגל, אם לא היה צריך כבר מאור העגל נעשה בגלות סוף השני, לבער את בתי הבמות, לבזות את מזרח בית אל, הוא פועל בחופשיות, לא רק שם בבית אל, שהיא קרובה לירושלים, אלא הפסוק אומר, בכל בתי הבמות אשר בערי שומרון, הוא עושה אותם יורים. בחופשיות איש לא מפריע לו. בקיצור, מה שרציתי לומר, כדי שהחזון הזה יתגשם, יש צורך בנסיבות היסטוריות מסוימות והן לא בתוכנית האלוקית בזמן הקרוב. ואז יצא שבעצם באמת חזות ירובעם יכלו להמשיך ולהתקיים מפני שהתוכנית האלוקית הקשורה בפילוג הממלכות היא תקפה לדורות הקרובים. הקדוש ברוך הוא לא חזר לו מהתוכנית הזאת. ויצא באמת, כמו שאמרתם, ש... ירובעם, לא ירובעם, אלא בית אל זכתה מן ההפקר. כן.
יש שרון לא אמר לשאלה, עכשיו איך נבואה מחוקה אמור להרחיע את העם?
לא, זאת הייתה שאלה שנייה.
שאלה שנייה.
זאת השאלה הבאה.
והסבים יגידו שלום יהיה בימיים, מה אכפת ממה יהיה בעוד שתי דורות?
זאת השאלה הבאה שאני רוצה לתקן. אני קודם כל שאלתי למה בכלל הפורענות על בית אל היא חזון להביא רחוק. למה הקדוש ברוך הוא לא מאיים על פורענות מיידית בבית אל, שתבוא בדרך הטבע, כי בדרך נס מאיים בין הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל הרי הנבואה הזאת מדברת על איזו פורענות שתבוא כתוצאה מהתפתחויות היסטוריות. למה לא מיד? התשובה היא, ההתפתחויות ההיסטוריות לא אפשריות מיד, כי לקדוש ברוך הוא יש עוד תוכניות היסטוריות. חוץ מאשר להרוס את בית אל, יש לה עוד כמה תוכניות היסטוריות של סותרות את הארץ בית אל. ולכן זה כך. כלומר, מה שלמדנו שגם הקדוש ברוך הוא יש אילוצים. אילוצים פוליטיים, אילוצים היסטוריים, ולפעמים הוא לא יכול לפעול כפי שהוא היה רוצה לפעול, בגלל שהוא פועל במסגרת האילוצים ההיסטוריים שהוא בעצמו יצר. כן. עכשיו, השאלה השנייה שאתה מעלה פה, היא באמת שאלה חמורה. אם זה כך, אם מדובר פה על תמונות שתגיע רק בעוד הרבה מאוד זמן, איזה ערך יש לנבואה ברגע זה? מה הערך של קיום בפורענות שתבוא בעוד מאות שנים? איך מצפה הקדוש ברוך הוא ואיך מצפה הנביא שאותו הוא שולח להשפיע ולאיים ולהחזיר בתשובה כאשר הפורענות מתוכה ניכר שמדובר בעוד הרבה דורות? אז להפך, האפקט של נבואה כזאת יכול להיות אפקט מגיע שבו המחותב של הפורענות, המחותב של הנבואה אומר כי איך פותנת את חלקיה ומלך יהודה? שלום יהיה בימיים. הוא רומז כאן, הוא רומז, לא, פרק הבא נוגע לירוב אמישי. אבל הכהנים של בית אל, העם שעולה לרגל לבית אל, העם, כל אלה ששותפים לפולחן הזה, אתה בא ואומר להם, חבר'ה, בעוד 300 שנה בית אל תיהרס. עוד 300 שנה? כמה? מה זה נוגע אלינו? בינתיים אנחנו יכולים לקיים החול בשבילו, לא כי מחר נמות. להפך, נחיה ונראה טוב ונוליד בנים ובני בנים. זה מאוד זה, כמה וכמה דורות, מי מסתכל על מה שיקרה בעוד 300 שנה? עכשיו, באמת זאת בעיה רצינית, זאת בעיה טקטית, חמורה מאוד בנבואה שלנו. איך נבואה שמכוונת במרחק כה רב של זמן יכולה להשפיע כבר באומה? רק לספר את הסיפור, כשחזקיהו ניצל ממצור אשור, סנחריב, באו שליחי מלך בבל לבקר אותו, ובאותה זאת בבל הייתה באותו זמן בוגבת של אשור. חזקיהו נהג שלא קשורה ופתח לפניהם את כל בקשורתיו וגילה להם את כל שונותיו כי הוא ראה בהם בני ברית. והנביא ישעיהו הוא צועק עליו. הוא לא היה צריך ללמוד. והפורענות שהוא מנבא לו על החטא הזה, ושבעוד כמה דורות, מבני בניך, יהיו שרפים בהיכל מלך בבל. כלומר, בבל זו שעכשיו אתה קורץ את הברית ומגלה לה את כל סודותיך, היא עתידה להיות במדינה מאוד חשובה, היא תשתלט על ארץ יהודה, והיא תבטל את תוקפה של מלכות בית דוד, ובני בניך, כלומר, צאצאים וחוקים שלך, עתידים להיות שרפים בהיכל מלך בבל. אם באמת היה ככה? לא, זה היה עומד, לא יחיד. ובנה בחרה. עכשיו, תגובתו של חזקיהו מאוד מאוד מעניינת. הוא אומר, טוב דבר השם אשר דיברת. אני אומר, כי אמת ושלום יהיה בימה. כאן נוסדה תנועה פוליטית מאוד חשובה. שלום עכשיו. ושם, אני חושב שזה חידוש, ושם נוסדה. ומה הוא אומר? מה אתה מדבר על מה שיקרה בעוד כמה דורות, באמת עוד כמה דורות, עוד 150 שנה. עוד 150 שנה, זה המון זמן. אני שומע מתוך דבריך שנה 50 שנה, ממלכת יהודה תמשיך להתקיים, בית דוד יוסיף למשול על הכסף. אז זה לא נבואה רעה, זה נבואה טובה. טוב דבר, תשימו לב, הוא לא אומר, וטוב דבר השם אשר דיברת. טוב? מה טוב? טוב שבצאצאיך היו שורפים מרחל מלך בבל? לא, זה רע. אבל מתוך הרע הזה אני שומע שעד אז יהיה טוב. אז בימיים, כי שלום באמת יהיה בימיים. בימיים יש שלום. שלום עכשיו זה מה שאני רוצה.
לכן אני שומע באופן סלקטיבי את הנבואה. אתה מדבר על רב, אני שומע טוב. למה זה אומר שלום עכשיו? זה בדיוק התביעה. שלום עכשיו בכל מחיר, בכניעה, בביטור, בתוך חוסר התחשבות בנורות הבאים, אנחנו רוצים עכשיו שלום. לא מעניין אותנו מה יהיה בעוד שני נורות. בעוד דור, לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים עכשיו לא לתקן מילואים, לא לשלוח את הילדים ללבנון, לא לשלוח את הילדים בכלל לצבא, זהו. אתה טוען שבגלל מה שנעשה עכשיו זה עוד דור, יחלו אותנו וישמידו אותנו? או בעוד שני דורות, מה זה מעניין אותי? אני רוצה שלום בימיי. כי שלום יהיה בימיי. זה ממש השקפת שלום עכשיו, בתחילהו, שהיה אגב מלך צדיק, יסודות. אבל זה כישלום בדוח שלו, שהוא יקרא את השלום עכשיו. ובכן, אנשי בית לב יכולים להגיד, אם מלך צדיק כמו חזקיהו, הגיעו בצורה כזאת, אנשי בית אל שאינם צדיקים, מה? זה כל אומרות. כן, אני אומר, זה ניבר, לא, אנחנו לא רוצים שהם אומרים את זה במילים, אבל הם יכולו לומר, טוב, אז מה אתה מנבא לנו משהו בחוק? אבל, אדרבה, מתוך כך ניתן להסיק שאתה עובר, אנחנו יכולים להמשיך עסקים כרגיל, ולא יקרה לנו כלום יתרה מזאת. הם יכולים לראות את זה אישור, כמו חזקיהו, להמשיך בדרכם. כי אם הם יכולו להקשות את הקושייה שאני קשבתי קודמים, אז הם הולכו כל כך לא רוצה אותנו, אז למה הוא לא מוריד אש מן השמיים, שתצרוך את בית אל ואת כל עובדי הבמות בבית אל, אני יודע משהו, אפשר להציע כמה רעיונות, לקחת מהתנ"ך. כמה רעיונות, איך תבוא פורענות עכשיו? אם אנחנו יכולים לדבר איתנו על פורענות טבעית שתבוא בעוד מאות שנים, מה שעכשיו, לא אכפת לי. שבעל זה מותר לנו להמשיך בדרכנו, וזה סך הכל נבואה לא רעה. אז ואי כל נבואות הפורענות תפו כאלה, אומרים אנשי בית אל בלידה. ברור שקדוש ברוך הוא לא מעוניין. ברור שהוא רוצה שהנבואה תהיה אפקטיבית, כבר עכשיו. אחרת הוא לא היה שולח נביא. כשהוא רק שולח נביא לנבא על פורענות שתבוא בעוד מאות שנים, כדי להחזיר אותם בתשובה בהווה. איך? הקדוש ברוך הוא, באמצעות שלו, איך הוא מדלג, או איך הוא לא מדלג, איך הוא מגשר על פני הבעיה הזאת, איך הוא יוצר נבואה בעליו כוח הרתעה, כוח אפקטיבי כבר עכשיו, למרות שהנבואה הזאת לא יכולה לנקום בתאריך קרוב לפורענות, אלא להפך, היא מודה בעצמה שמדובר בפורענות רחוקה. אז מה, נו, אז תמו, מה? מה?
יש כאלה
שמאפלא להם. אז יש כאלה, זה מכוון שאדם מודרני לא היה אכפת לו שיעלמו עליו. אדם שתורם את גופו למדע, אתם מכירים את התופעה, שתורם את גופו, לא רוצה להיקבר אותך. תורם את גופו למתוחם של מנתחים אחרי המוות ושל סטודנטים וכו', ולא בא לקבר בכלל, לא בא לקבר. אני מכיר את מקרים כאלה, של אנשים שאמרו, לא מעניין אותם, אחרי המוות שיסדרו אותם, לא יסדרו מה יהיה מהעצמות. שינסרו את העצמות שהסתרפו, הם לא מעוניינים לבוא בכלל לקבר. זו תופעה מודרנית. אולי גם בבנים אחרים זה היה קיים בזמן עתיק, אבל לעם ישראל זה ודאי לא היה קיים. כשעם ישראל, אדם ראה את היותו בקבר כדבר בעל משמעות. ינוח בקבר, ראה כדבר בעל משמעות. זה נשאר עד היום, מה זה? כן, בשאלת פרקם, שתורבה עכשיו, כן, אבל חשוב לאנשים שהמת ינוח בקברו. ואחת הפורעניות הנוראות ביותר בתקופה הקדומה הייתה להוציא מתים מקברם ולבזות את קבוצות עצמם. זה עכשיו, גם בסיפור חז"ל, גם אם עושים התבטאויות על כך, וגם אם בתנ"ך, הביזוי של מתים, הוצאת מתים מקברותיהם, פיזור עצמות של מתים, זה היה נחשב לרעה גדולה, לפורענות איומה, לאכזריות גדולה למי שמתנהל בצורה כזאת. וזה היה איום בהחלט אפקטיבי על אדם ישראל בתקופה ההיא. אומרים לו, שמע, אנחנו לא יכולים להגיד לך בחיים שיקרה לך משהו.
אבל היה פה מנהיגי עכשיו.
מה? טוב. לא, אני מתנגד לזה, אבל אני לא רואה שזה דבר נורא. אומרים של האדם, העצמות שלך יוצאו מהקבר, יצטרפו. זה מעורר חלחלה. שום אדם לא רוצה ש... שום אדם בתקופה ההיא, וכשום אדם בעל תודעה מגוונת, זה נודיעים לו, נודיעים לו. זאת אומרת, ועצמות אדם יצטרפו עליך, זה סיום אפקטיבי מאוד על האנשים כבר בעובד. למרות שזה מדובר על אחרי המוות.
מהאחרונות שלו. הסיפור מתחיל במילים, והנה איש אלוהים בא מיהודה,
דיבר השם, ואיך הסיפור מסתיים במלכים בעצם גילי? באיזה מילים? וישוב ירושלים. למרות שבין היציאה לבין השיבה עברו 300 שנה, ולמרות שהאיש שיצא הוא לא האיש ששב מירושלים, נסגר פה איזה מעגל גיאוגרפי. הסיפור, הפתיחה והסיום זה סגירת מעגל גיאוגרפי, זה היסטורי. כי הוא עושה לומר, זה מה שאני רוצה לומר, שבעצם הפורענות מתחילה בעצם הופעתו של איש האלוהים שבא מיהודה. לכך צריך להוסיף עוד שני פרטים, שבכאורה זה עוזר לי לא נגיד שהם מתגלים רק בדיעבד, אבל בדיעבד את הדברים לוקחו, זה צפוי מראש, לכן זה לחתחיל. פרט אחד, זה שכאשר ירובעם אומר תצאו, ירובעם שעומד על המזבח להקטיר, אומר לאנשיו תצאו, מה קורה לו? יבשה ידו. וזה קצת קשור אולי לפורענות הספציפית שמדובר עליה כאן, וזה עצמות אדם יסמכו עליך. הכהנים שזובחים עליך יסמכו על מזבח. תראו מה קורה פה. ירובעם שהוא בעצם הזובח הראשון והחשוב ביותר על מזבח בית אל, העצמות שלו מתחילות להתפרק. לבוש את היד כמו שדבר שיבשו עצמותינו. אז זה חשוב התחל בדיפורנות. למרות שמבחינה, אתם אומרים להגיד, אם ירובעם לא היה מתנהג ככה, אז זה לא היה קורה. זה נכון. אבל בכל זאת, בזמן שהוא מתנהג ככה, אז יש כאן איזה סימן לעצמות עולם מסוגל הלב. הנה, על המזבח יבשה ידו של ירובעם, באמצע עומדו להקטיר על המזבח. מה התכלית של הנס בהקשר המיידי? לא רק להניש את ירובעם, אלא למנוע את זה, להגן על הנביא. כולם טיפסו, וידו נשארת תקועה באוויר, והקהל לא יודע מה לעשות עם הוראה כזאת, שהמלך פתאום נהיה פסל דומם. עוד דבר, וזה אחרי שהנביא, איש האלוהים שבא מיהודה, מחזיר לירובעם את ידו בתפילתו, מתפלל על היד ומחזיר. ירובעם מפרש את ההתנהגות הזו כהתנהגות של מה? פשרה, יכולת לדבר. הנה, הוא לא כל כך נורא איש האלוהים שבא מיהודה. אמנם הוא ייבש לי את היד, אבל מצד שני, כשביקשתי ממנו להתפלל להחזיר את היד, הוא הסכים. והוא מתפלל, והחזיר לו את היד. חנה את פני השם אלוקיך, מתפלל בעדי ותשוב ידי אליי, פסוק חזב, ויחד מי שאלוהים את פני אדוני, ואתה שוגד המלך אליו, ותהי כבראשונה. אז זה לא, זה בעולם שאפשר לדבר איתם. מיד ירובעם עושה ניצול הצלחה. אבל טוב, אם מי שאלוהים הזה הוא כזה נחמד, פרייר, אז אולי הוא יהיה פרייר בעוד דבר. ודבר המלך פסוק דיין, ודבר המלך אל איש האלוהים. פה הייתי הביתה וסעדה ואתנה לך מתת. למי נותנים מתת? מי הם הנביאים שמקבלים מתת על מבואתם? נביאים איתם, מלאי שקר, לא רק מתת, מלאי שקר. יש יותר שאלה מחזקאל שמגנה את מלאי השקר, שמנבאים בשביל לקבל פרסים, כדי לקבל שכר על מבואתם. נביאי השם לא מקבלים שכר על מבואתם, ירובעם מעמיד אותו כנביא. ובעצם ההצעה המגונה, השוחד בעצם, אני אתן לך פה איתי הבית ואני אתן לך סעודה ביד המלך ואני גם אתן לך מתנה חשובה. הוא מנסה לפתות אותה, כאילו מדובר פה באיזה מיליון. כנראה הוא באמת היה איש צעיר ולא מוכר, זה כך עולה מתוך הפרק, ואז תתגלה דבר מאוד מעניין. ויאמר איש האלוהים אל המלך, תקית לי את חלקי מאיתך, לא עמך ולא אוכל לחם ולא אשתה מים במקום הזה, כי כן קיבלתי מלוא אדוני לאמור, לא תאכל לחם ולא אשתה מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת. וילך בדרך אחר ולא שב בדרך אשר בא בה אל ביתי. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה קרה. למה הקדוש ברוך הוא ציווה לו לא לאכול לחם ולא לשתות מים בביתי? אדם שלא יבוא לבקר את בית ירובעם ולאכול ולשתות. לא. ביטוי דבר. די, הוא עושה את מלאכתו. עכשיו לא מגיע לו לחזור את הרגל ליהודה, לא מגיע לו איזו תעודה טובה.
אני טוב, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, זה לא אפשר להגיד לפוך מה שאמרתי, שאם אוכלים יחד זה סימן ליחסים טובים. אם אוכלים זה סימן שהיחסים תקינים, זה לא יותר מזה. אבל התמנעות מאכילה אצל מישהו זאת הכרזה אתה אויב. התמנעות שיטתית מאכילה, התמנעות גם בנסיבות של חובה, מה יש? לא, אצל אויב לא אוכלים. עכשיו, בדיוק רקע גם להזמנתו של ירובעם את איש האלוהים אליו הביתה, וגם של הצו של השם שאוסר על המצב. ההזמנה של ירובעם, למה היא נועדה? מה? לא סתם, אני יכול לעבור. להראות שהנביא הזה איננו אויב. שהנביא מוכן, הנביא שבא ליהודה, איש האלוהים של אברהם, מוכן לאכול בבית אל. מה המשמעות של אותו מוכן לאכול בבית אל? בעצם אני מילאתי תפקידי. מה התפקיד שלי היה? להודיע שבעוד הרבה שנים יהיה פורענות. אבל מה זה נוגע להיום? היום אני יכול לאכול לשתות. ובזה, כלומר, ירובעם עומד פה בפני פרובלמה. הנביא הזה בא לשמוט את הלגיטימציה מהפולחן שהוא יישא את המחרב. מה נעשה כדי שבכל אופן אנשים ימשיכו למצוא ולהשתתף בפולחן הזה? נקבל בעקיפין מהנביא הזה עצמו! הסקומית בקיומה של ביתה בעובד. כאילו אין קשר במה שיהיה בעוד כמה דורות, ובין העובד, כך עוד כמה דורות יהיה מה שיהיה, זה לא נוגע אלינו. הראיה, שאותו נביא עצמו שאמר את הדברים הקשים האלה, מוכן לשרוד אצלי בבית. וכשהוא מזמין אותו אליו הביתה, כולם שומעים את זה. ואם הנביא היה נענה, אז הנביא בעצמו היה נותן אישור שבעובד את אל לגיטימי. זה בדיוק מה שרוצה ירובעם לצחות ממנו. ולמה נדמה לו שהוא יכול לצחות דבר כזה? אני רואה שהנביא הזה לא איבה אישית נגד ירובעם. מה הבעיה? שביקשו ממנו לרפא את ירובעם, אז הוא רפא את ירובעם. ביקשו ממנו לאכול ולשתות, הוא איש צעיר ותמים, יאכל משתנו, הוא לא מבין שבאכילתו ושקיעתו הוא נותן לירובעם לגיטימציה לקיום הפולחן בבית אל. אבל הקדוש ברוך הוא רואה את הנולד, וידע שזה מה שירצה ירובעם לעשות, ולכן הוא אוסף עליו איסור חמור. לא תאכל ולא תשתה במקום הזה, ובזה שאתה לא תאכל ולא תשתה, אפילו כשיזמינו אותך, תסרב, זאת הצרה של מה? זה לא מיאוס, זה לא מיאוס, זה יכול להיות שהסעודה הייתה מאוד מפתה, מה זה לא מיאוס, אלא עוינות, הצרת היותך אויב, בית אל היא עיר שאסורה בהנאה, לא אוכלים בה ולא שותים בה, עיר הנידחת. למה אני אומר על נידחת? כי גם עיר הנידחת יש יסוד של איסור הנאה. כן. ועיר הנידחת, אסור ליהנות ממנה. היא אויב, ואצל אויב לא אוכלים. עכשיו, מי... קודם כל זה מצטרף למה? הציווי האלוקי והגשמתו הגאה של איש האלוהים זה מצטרף לאיזה אמצעים של הנבואה? כלום? לא שומע. לאמצעים שנועדו להפוך את הנבואה לרלוונטית, לשייכת כבר עכשיו, בעובד. לא רק לאיזה דבר שאפשר לדלג עליו ולהגיד, נו, אמת ושלום יהיה בימיי, טוב דבר השם. לא, כבר בעובד את אל משוקצת, כבר בעובד את אל מוכרמת כאויב השם. ונביא, הנביא של השם אסור באכלה ושתייה בבית אל. אמנם שוב, אתם יכולים לטעון, מי גילה את קיומו של הצו האלוקי הזה? ירובעם, אם ירובעם לא היה מזמין אותו, אז לא קורה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שזה חייב להיות ככה. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע שהנבואה הזאת, החיסרון הגדול שלה, זה שבהווה נראית נבואה טובה. ממילא זה יביא את ירובעם לנסות לממש את הדבר הזה על ידי זה שהוא יזמין אותו לאכול ולשתות, כדי להגיד עכשיו אין בעיה עם ידי זה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שזה התפתחויות הצפויות, לכן אני מצווה לך. לא תאכל ולא תשתה בעיר הזאת ותגיד את זה בפומבי שאני אסרתי עליך, ואז כולם שומעים איך השם תכנס אל בית אל כבר בעובד. לא
לחזור באותה דרך, זה פרט שצריך לדון בו, ובאמת כתוב שהוא לא אכל ולא שתה,
כלומר, מסתרב לירובעם, משם במלך אחרת מזו שהוא בא בהם בגלל. כן.
אני יכול לך לגבי המצב שהרב דבר עליו נגד. בן שמואל היה מקבל את הפוגר לפני ששאול בא אליו, אז הוא שאל אם יש לו איזה משהו בשביל לתת מהנביא בשביל נבואה לפחות את האחרונות. כנראה שזה היה איזה פדיון, אני יודע מה אני עושה. שהיו מביאים, לא בתור שוחד, אבל בתור איזה משהו שמתחבר לנביא.
שני תשובות לדבר, את הפרשנים, אתה יכול למצוא, אלף, הם אומרים, זה מה ששאול חושב, זה לא אומר שבאמת שמואל קיבל את זה. לא כתוב שהוא באמת נתן לו רבע שקל אחר כך, או כיכר לחם. הוא אמר, אין לי מה לתת, כי הוא לא היה מנוסד, לא ידע איך מתנהלים, הוא חושב שהנביא שמואל הוא כמו רבי. אבל הוא טעה בדבר הזה, כי לא כתוב שנתנו לו, ולא כתוב שבאמת שמואל קיבל. זה דבר אחד. דבר שני, אבל בעד, בפירושו לספר שמואל אומר, כן, הנביא כן קיבל. אבל הקבלה הזו הייתה לא שכר על נבואתו, אלא אמצעי שהנביא התבודד במחשבתו לטובת זה שבא לדרוש את שירותיו. הרי שם לא מדבר על נבואה לאומית, מדובר על זה שהנביא צריך לחשוף מסתרות למען אישיות פרטית. עכשיו, האישיות הפרטית הזאת צריכה להתקשר אל הנביא כדי שהנביא ירצה בכלל, או יוכל בכלל, שתחול עליו רוח הקודש ביחס למבקש. זה באמת כמו רבי. אבל זה הבדל גדול ממה שאנחנו זוכרים. בוא דובר על נביא לאומי, הנביא שזה כבר לא הרועה הקדום, זה הנביא הלאומי שנשלח לבשר נבואה לאומית, זה משהו אחר לגמרי. כן. מה באמת, מה עשה? כלום? בעניין הדרך. בעניין הדרך יש לו שתי משמעויות. משמעות אחת היא משמעות של עכשיו, ומשמעות אחרת מתברר בהמשך. המשמעות של עכשיו באמת שהנביא הזה ביהודה, מצווה לחזור ליהודה בדרך אחרת. איך? מה הכוון? זה להעריך את הדרך. יש להניח שהוא בא בדרך הקרה ביותר. אז זה צריך לדעת, מושג השוואה על העקבות בתנ״ך ובמנהגים הישראלים הנקוטים בידינו עד היום. השוואה על העקבות היא ביטול האליפה. כשאדם שב על עקבותיו, הוא מבטל את הנקוטו הקודם. האם זה טוב או רע? מה? זה תלוי. אם ההליכה הייתה הליכה טובה, אז זה רע לשוב על העקבות, ואם ההליכה הייתה הליכה רעה, אז זה טוב לשוב על העקבות. אז זה לא דבר, צריך לבדוק כל דבר, מהי ההליכה. במנהגים שלנו, מתי אסור לשוב על העקבות, או לא אסור, נוהגים שלא לשוב על העקבות. כשמביאים את ספר התורה, לא מחזירים אותו באותה דרך, אלא מחזירים אותו בדרך אחרת. העולה לתורה לא שב במקומו באותה דרך, אלא שב בדרך אחרת, וזה תמיד מחייב אותו לעשות קצת גוף ולהעמיד את דרכו. למה? אם הוא שב מהבמה שבה הוא קרא בתורה או עלה לתורה באותה דרך בדיוק, אז הוא אומר, זה מה שהיה ביטלתי. ההספק שהשגתי בעלייה לתורה, ביטלתי אותו לשיבה. ההספק שהציבור כולו השיג בקריאת התורה, בזה שהוא הביא את הספר וקרא בו, מחזירים את הספר להיכל באותה דרך, מחקנו את מה שעשינו. לכן, עומדים את השיבה בבית הקברות. בית הקברות, כלומר, אולי קודם כל נסביר מה זה שיבה על העקבות. שיבה על העקבות מכן, זה ביטול פוך ההליכה. יש גם מנהג לא לשוב בבית הקברות, בין אם זה מדובר בשיבה מקבועה עצמה, ובין אם זה ניקוב בקבר, לא חוזרים באותה דרך. זה מנהג פחות טוב. עכשיו, מה הפשר מנהג הזה בקשר לבית הקברות? לפי העיקרון שאמרנו, שמה? שיבה על העקבות, זה ביטול להליכה. מה זה בא לסמל או לבטא או לאיזה רעיון זה בא לבית הקברות? הוראה הדרבה. אז זה לא הדרבה, אלא הדבר הזה בא לבטא משהו כמו סידוק דין, אבל כמו הכרה בהיות המוות. הולכים ללוות סמן, קוברים אותו, ולא חושבים אם יוצא לתקורות שלו. שאלו אותי, מה אני צריך לדעים? אז כאן הוא מוצא את הולכים, זה לא שיקול את זה. זה שיקול, זה דבר שהוא רחוק. מבחינה מבחינת החיים הנורמליים בהווה, המוות הוא חד כיווני. כמו שאמר דוד, ויתאבלו על בנו, אני הולך אליו והוא לא יבוא אליי. המוות הוא חד כיווני ובלתי הפיך. את ההכרה הדתית, זאת הכרה דתית, ארוכה מאוד, שהמוות הוא בלתי הפיך, ואין לנו ציפיות שהמת יחזור. יודעים במנהג בבית הקברות, שאחרי שרוצים לקבור את המת, חוזרים בדרך אחרת. כלומר, את ההליכה הזאת אי אפשר להשיב. זאת לא הליכה שיש בה הפיכות, ההליכה לקבור את המת. המת נשאר, והחיים חוזרים בדרך אחרת, ולא מצפים לבטל את התוצאות של הליכתם הקודם. שאלו, אבל מה? בוודאי כולם רוצים לבטל את המוות. זה טוב בליצות. אבל במציאות, במציאות החיים, במציאות המוות, המוות הוא תהליך חד כיווני בלתי הפיך, והאדם נדרש להכיר בזה בסוף. כן. האם זה יחסית
לאפשרות
להיות גם כשמתנגדות לא, זה לא עניין של כתובות. זה לא עניין של כתובות. לא, זה לא עניין של כתובות, זה עניין של כתובות. עכשיו, איזה מצווה בתורה מבוססת על הדבר הזה? על ההכרה של שיבה על העקבות בביטול תהליך, ביטול ההליכה, ולכן אסור לשוב למצרות. האיסור לשוב למצרים, איזה חסר עוד שנים, לא תשוב בדרך הזאת. האיסור לשוב באותה דרך שיצא מבעל במצרים. זאת אומרת, ראשונים כתבו בסעיף בהנחה, שהאיסור הוא רק באותה דרך. למה? מתאיטיב בן עזרא לפרש את האיסור הזה, ברומי בן עזרא. לא כמו הרמב״ם, למה התורה עצרה לשוב באותה דרך למצרים? כי מה זה מסמל? ביטול יציאה למצרים. זה טעם. אם יהודי שב למצרים באותה דרך שאבותיו יצאו ממצרים, הוא כאילו מסמל ביטול יציאת מצרים, שיבה למה שקרה לפני יציאת מצרים, שיבה לגלות, שיבה ביטול בעצם כל ההסכמים למה שהוסכם ביציאה ממצרים. ומתן תורה, וכיבוש הארץ, וכאילו, הוא אומר, לא מעניין אותי כל זה. כל חסדי השם שניתנו לעם ישראל לא מעניין אותי, אני מחזיר את התהליך, ניתנה רוב ורשוב המצרים. זה בעצם התשתית הרוחנית של הישיבה לעקבות למצרים. והתורה אומרת, אסור. השם הוציא אותך ממצרים, וזה תהליך בלתי הפיך. ואל תעשה פעולה סמלית שאומרת שהתהליך הוא הפיך. כי התהליך הזה הוא בלתי הפיך. זה ברור? ברור לא ברור. איפה מצאנו מישהו ששב על עקבותיו? הרבה שב מצאנו, אבל כבר בינתיים בקשר למצרים לזה. מי שב על עקבותיו? לא, לא, לא. מאברהם אבינו. התורה מדגישה, זה הרי בדיוק תמונת ראי של לא תשוב בדרך הזה עוד. אברהם אבינו יורד למצרים ולרעב, ומסתבך שם בדברים מאוד לא נעימים, וכשהוא שב לארץ כנען, הוא שם בדיוק לאותה דרך, לאותו מקום שממנו הוא יצא, ורש"י כבר מתקשה בעקבות חז"ל, אל המקום אשר נטע שם אוהלו בתחילה. וחז"ל התחישו, אולי אתה צריך להגיד את זה? אומרים, כאן שאני שנה אדם אכסני, אבל הפשט הוא, למה התורה כל כך מדגישה שהוא שב על עקבותיו? לבטל את הירידה. אם אפשר היה למחוק את הירידה הזאת, זה אברהם עושה משהו כאילו כדי למחוק את הירידה, עם כל הצרות והצער שהיה. זאת אומרת, בדיוק מאותו טעם שהתורה אסרה לשוב למצרים, אז לשוב לארץ, זה דווקא נכון לשוב על העקבות. זה בדיוק הפוך. עכשיו, מה המשמעות של כל הדבר הזה בפרק שלנו, כשהנביא מצטווה לא לשוב ליהודה באותה דרך שהוא בא, אלא ללכת בדרך אחרת? מה? בדיוק. וזה עוד מצטרף לאותו שבאות לשכנע את אנשי בית אל באופן סמלי, שמה? שהנבואה הזאת אכן תתקיים ואין ביטול לנבואה. כי אחת הבעיות של נבואה לעתיד רחוק, וכמו שאנחנו רוצים בספר יחזקאל, יערכו הימים ויאבד כל חזון. כלומר, נבואה של לעתיד רחוק, הזמן יפרק אותה, הזמן יעשה את שלו, עוד מאות שנים מי יקרוא את הנבואה הזאת. אבל הסתם של הנביא לא לשוב באותה דרך, מה משמעותו הסמלית? אין ביטול הנבואה הזאת בלתי הפיכה, מה חושב בלתי הפיכה? אם יחזרו בתשובה, אז כבר לא אותה בית אל, ואז לגביה לא נאמר. אבל כל זמן שבית אל ממשיכה להתקיים עם פולחנה האסור, אין הפיכות, אין ביטול, ו... והנביא לא, לא, אפילו באופן סמלי לא מוכן לתת לגיטימציה לבית אל, על ידי זה שהוא מוכן להשתגע, לא מוכן לתת איזה סמל של ביטול הליכתו, ביטול מה שהוא עשה פה, על ידי זה שהוא ישוב על עקבותיו. הוא לא שב על עקבותיו, הוא הולך בדרך אחרת, ארוכה יותר, סיבובית, כדי שיהיה ברור לכל. אין ביטול לנבואה בבית אל, הזמן לא ירפא את, את הפצע הזה. אם הם לא יחזרו בתשובה, בית אל בסוף אכן תנרץ. שום דבר לא יציל אותה, למרות שניקח זמן. נסכם את כל מה שאמרנו, מהם הדברים שבאים לגרום, שנועדו לגרום לאנשי בית אל, רציעה ויודיעה שכבר בהווה מעשיהם אינם רצויים, וכבר למרות שפורענות תבוא בעוד זמן רחוק, כבר בהווה מעשיהם אינם רצויים, כבר בהווה הם מוחרמים, כבר בהווה הקדוש ברוך הוא אינו חפץ במעשיהם. בואו נסכם את כל הדברים האלה. מה? עצמות אדם שנשרפו עליו המזרח, זה נהיו מאוד אפקטיבי כבר בהווה. והפורענות מתחילה כבר מעכשיו באופן סמלי, על ידי זה שהמבשר של הבת יהודה, הוא מבשר את קולו של יאשיהו בירושלים, כן, ושם יהודה, כמו שעשיתי לזה, והאות של קריאת המזבח, שזה מה שעשיתי לקרוא את המזבח בעוד 300 שנה, זה מתחיל כבר היום. כלומר, באופן סמלי, הפורענות מתחילה מהיום. עוד דברים, מה אמרנו? התייבשות היד של ירובעם, שגם היא רמז בדיעבד למה שיקרה לעצמות האדם. עוד איסור האכילה והשתייה, שמה הוא? מה הוא בא לבטא? חרם, הצהרת מלחמה, בית אל, בית אל היא אויב. והדבר האחרון, החזרה לא באותה דרך שהוא בא, כביטוי לכך שהנבואה הזאת היא בלתי הפיכה, והקדוש דבר השם אחור לא ישוב ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח את אשר שלחתי, ואפילו אם ניקח פה לא בנקום. אלה האמצעים שהנבואה מתמודדת עם הבעיה שהעלינו בתחילת השיעור, נבואה לעתיד רחוק, איך היא מנסה להשפיע כבר בהווה. אני מגיש לשיעור הבא, תקראו את הפרק הזה עוד פעם, קראנו אותו, תקראו אותו עוד פעם, ותתחילו להגיד לעצמכם למה הפרק הזה אני כל הזמן אומר שהוא פרק משונה ביותר, שיש לו בעיות קשות. כמעט הוא אומר בעיות קריטיות בהבנת המקרא. אין הרבה חוקים כל כך בעייתים לתנ"ך כמו הפרק הזה. Thank you.